בוקר טוב. דיברנו, אנחנו כדרכנו נקרא הלכה קצרה, דבר קצר מפרשת השבוע. מי שרוצה שכאן נתקין שנייה לפרשה בעברית וגם באנגלית. אנחנו מדברים בעניין של מסופק בברכת השנים, וישנם מצבים שבו בן אדם מנסה כאילו להשלים את הקטע שהוא לא אמר בתפילת 18 בחזרת השץ. אינו יכול לסמוך על כוונתו לצאת ידי חובה בחזרת השץ, ואפילו יכוון לשליח ציבור מברכת השנים ואילך, אין לו שום אפשרות בצורה הזאת להשלים, אלא צריך להשלים בעצמו בתפילה בלחש ולחזור חזרה ולהתפלל. לא יכול להסתפק בתפילה של השליח ציבור. אנחנו נראה בהמשך, בצד השם לנדר, אנחנו קצת נסביר את העניין הזה, שאיך בכלל יש אפשרות כזאת שבן אדם יקשיב לשליח ציבור ויצא ידי חובה של תפילת 18. פרשת השבוע, פרשת לך לך. אברהם אבינו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומבתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואברהם עוזב את הכל, ואלך אברהם כאשר דיבר עליו השם. ברור לנו שאברהם אבינו מאמין בקדוש ברוך הוא ללא עוררין. אבל אומרת לנו משהו בפסוק באמצע הפרשה, והאמין בה השם ויחשבה לא צדקה. מה, עד עכשיו לא האמין בה השם? פתאום הרגע הוא מתחיל להאמין בה השם? הרי ראינו הרגע שהוא היה מאמין הכי גדול שיכול להיות רק. אז מה בעצם השתנה? עכשיו, מאוד מעניין שזה מגיע לאחר הבטחת הזרע לאברהם. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר, אבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כי יזריך. ויש כאן איזה ביטוי מאוד מעניין, אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. מה זה אשר יצא ממאיך? איזה מין... מה רוצה התורה בעצם להגיד לנו? התורה רוצה להגיד לנו שבעצם ברגע הזה, בעצם בשלב הזה, אנחנו לומדים את ההבדל בין ישמעאל ובין בני הפילגשים לבין יצחק בנו של אברהם. אומר לו, אשר יצא ממאיך הוא יירשך. אותו אחד שיקח את התכונות שלך שנמצאים בתוכך, הוא יירש אותך. וזה יצחק אבינו. זאת אומרת, כרגע אברהם אבינו מגיע לדרגת אמונה כל כך גבוהה, שבעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא, אשר יצא ממך הוא יירשך. ואז מדגישה התורה ואומרת, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. וזה נשמע לנו תמוע, מסביר רשי במקום, יש איזה הרבה הסברים אחרים גם. הקדוש ברוך הוא חשבה על אברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. זאת אומרת, כאן בעצם קרה משהו מעניין. בעצם... האמונה של אברהם אבינו כנראה הגיע לדרגה כל כך גבוהה עד שנהייתה חלק ממהותו, או אפשר לומר חלק מה-DNA שלו, שעוברת בירושה לדורות הבאים. והיא עברה ליצחק ועברה ליעקב ועברה גם ברוך השם אלינו, ובעזרת השם גם תעבור לדורות הבאים. אבל זה שזה עבר אלינו, זה נמצא בתוכנו, אבל עדיין יש התמודדות עם יצר הרע. צריך את הדבר הזה להשליט על עצמנו ולהגיע לאותה אמונה תמימה. ולהאמין זה לא מספיק, אני מאמין, אלא צריך את האמונה הזאת להפעיל אותה ולהגיע שזה יצא מהמאיים, מה שנקרא, כמו אצל אברהם אבינו, וזה נמצא בתוכנו. וזה בעצם הדרך לבוא ולגלות את האמונה האמיתית. הדרך הזאת של להבין שיש יצר הרע, הוא לא ייתן לנו להגיע לאמונה הזאת, הוא ינסה למנוע מבעדנו, אבל אנחנו צריכים לזכור את אברהם אבינו, וצריך לזכור את האמונה התמימה שהוא האמין בה. ואיך בעצם עושים את זה? אומר המאכל בדרך עץ חיים, של אדם מוטלת משימה להשתמש בשכלו. יש לך שכל, אתה צריך להשתמש איתו, הוא לא נמצא שם סתם. והמשימה להשתמש איתו ולהתבונן ולחשב את הדרך הנכונה בה ילך. ואת זה חייבים לעשות בהבנה שיש יצר הרע, שאנחנו לא לבד. אז איך עושים את זה? חכמינו זיכרונם לברכה, אומר הרמח"ל, אמרו בבבא בתרא, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. מסבירים שם מה זה המושלים, אלה המושלים ביצרם. מה זה בואו חשבון? בואו ונחשוב חשבונו של עולם. כי מי שאינו מושל ביצרו, לא ישים עצמו לזה לעולם. אך המושלים ביצרם, הם יעשו את הדבר הזה וילמדו לאחרים לעשות אותו. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לתובנה הנכונה, אני צריך להיות קודם כל, איך אומרים, פנוי, או יותר נכון, נקי מפניות. או יותר נכון, להבין שיצר הרע נמצא ולמשול בו, ואז אני עושה את החשבון הנכון. וכמו שהוא אומר שכל אדם אוהב לעשות ולפעמים חייב לעשות את החשבונות הפרטיים שלו בכל יום ויום, אם זה החשבונות העסקיים שלו ואם זה ניהול הבית שלו, כך גם צריך לעשות יהודי את החשבונות הרוחניים שלו. שיעמוד האדם בכל יום, אומר הרמח"ל בדרך עץ חיים, לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות לחשוב רק על העניין הזה. הנקודה החשובה ביותר להבין שהדברים צריכים לבוא מבפנים, הם לא יכולים להיות חיצוניים. ויבקש בלבבו מה שעשו ראשונים אבות העולם שכך חשק בהם השם. שיחשוב, למה הקדוש ברוך הוא אהב את אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, את כל הגדולים האלה? מה בעצם היה בהנהגה שלהם? מה עשה משה רבינו עליו השלום? מה עשה דוד משיח השם וכל הגדולים אשר היו לפנינו? ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות, כן גם הוא וטוב לו. וזה בעצם מה שיהודי צריך לעשות, לחשוב מה אבותינו עשו שמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא כל כך. ואז בעצם בדרך הזאת להגיע לתובנה הנכונה. כדאי להם בדבריו הנפלאים של הרמח"ל שם, באמת מרחיב את היריעה בעניין זה. הרבה פעמים בחיים אנחנו חושבים שהגיע הזמן לשינויים. וכאן כדאי בעצם לעצור ולראות האם זה בעצם יצר הרע שמספר לנו את זה. ומה היו אבותינו הקדושים עושים? האם הם היו מתפתים לשינוי המבורך הזה במרכאות, או אולי עלייה וקוץ בה? צריך לבדוק. להגיע לאותה אמונה והאמין בה השם ויחשבה לא צדקה. הרבה פעמים בחיים אנחנו רואים דברים חיצוניים או מעשים חיצוניים ואנחנו מפרשים אותם כאילו הם הדברים הכי גדולים שיכולים להיות, ובעצם החיצוניות הזאת לא משקפת שום דבר. גם אם אני אראה בן אדם שעטור בתפילין של רבינו תם ותפילין של רשי ועם תלית ענקית ומתנדנד בכל הכוח שלו ונראה שהוא מתפלל לבורא עולם צדיק יסוד עולם, זה עדיין לא אומר שזה כך. אם אני רואה יהלום נוצץ שנראה שווה מיליונים, זה עדיין לא אומר שזה כך. וסיפר לי סיפור מאוד יפה, וחשוב להבין שאם החיצוניות לא משקפת את הפנימיות, אין לה שום משמעות. זה לא שווה שום דבר. לפני איזה שבוע וחצי משהו, פגשתי איזה חבר בשם נחשון, ידיד יקר, סיפר לי סיפור על יהלומן, סיפור אמיתי. לא יודע הסכומים, אני זוכר אותם נכונים או לא, אבל הסיפור מאוד, מאוד מעניין ועם המון המון לקח בו. איזשהו יהלומן הגיע עם אשתו לאירוע. והיהלומנים, כמובן האנשים שלהם נראות, נחשות יהלומנים, יש יהלומים. והיא ענדה אשתו על האצבעה, טבעת יהלום גדולה, מבריקה, יפה, חבל על הזמן. איזה יהודי שם באירוע ראה את הדבר הזה, אמר לו, תשמע, היהלום הזה של אשתך משהו. עכשיו, אתה יהלומן, אין לך בעיה להביא לאשתך יהלום אחר. בוא תעשה לי טוב, תמכור לי את היהלום הזה, אני רוצה לתת אותו לאשתי. לא ראיתי כזה יהלום יפה. הלאה, היהלומן אומר לעצמו, פשט, הזדמנות לעשות עסקה טובה. אומר לו, תראה, היהלום הזה שווה 30,000 שקל. אבל אני נותן לך אותו, מחיר מצחיק. 10,000 שקל, תן לי, היהלום שלך. וואלה, הוא מבסוט, 10,000 שקל, יהלום של 30,000. נותן לו על המקום את הכסף. הוא מוריד את הבת מהאצבע של האישה, נותן אותו לאותו אחד. האישה מתרגזת, תגיד לי, מה אתה עושה כאן עסקים באמצע הזה, מוכר את היהלום שלי, מה קרה לך אתה? אומר לה, תרגיע, הכל בסדר. היהלומנים בדרך כלל, אם יש יהלומים קצת פגומים, במיוחד שהם גדולים ומבריקים ויפים, ואי אפשר למכור אותם במחיר הריאלי שלהם, אז נותנים את זה למי? לאישה, לבני המשפחה. זה נראה טוב. עכשיו, אף אחד לא חושב שזה משהו אחר, כי כשרואים, יש את יהלומנים, יהלום פתוחים, שמה? מה זה? בטח לאשתו נתן את היהלום הכי טוב שיכול להיות. עכשיו, במקרה שלנו, אותו דבר. היהלום הזה בעצם היה היהלום שאם היית לוקח זכוכית מגדלת ומסתכל את הלופה, או מה שקוראים לזה העינית הזאת שמסתכלים ביהלומים בעין מקצועית, היית רואה שהיהלום הזה יש בו לכלוך, הוא לא יהלום נקי. וברגע שביהלום יש לכלוך, הוא כבר לא שווה אותו דבר. וככל שהיהלום יותר גדול, ככה הערך שלו יורד עוד יותר. בקיצור ולעניין, היהלום הזה לא היה שווה יותר מ-2,000 שקל. אז הוא עשה כאן עסקה טובה? לקח 10,000 שקל, והוא חושב גם עשה עסקה טובה. אבל אשתו אומרת, אבל אהבתי, אומר, אל תדאגי. את זוכרת את הפרווה שאהבת? שמה אצל הפרוון הזה, אנחנו נלך ונקנה לך אותה. הלכים למחרת, אבל מה? מיל פרווה יוקרתי, יכול להיות 80,000, 70,000, 50,000. הם מסתובבים והמחירים בשמיים. ואז הוא אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך פרווה, חבל על הזמן. אתה רואה, זה, כאן הפרווה הזאת, אני מוכר אותה במחיר מבצע. את זה במקום 40,000, חצי מחיר 20,000. הוא מבסוט. סך הכל צריך להוסיף 10,000, 10,000 יש לו מהמחירה של היה לו. מוסיף 10,000, לוקחים, שמחים, הולכים הביתה. דבר ראשון על הבוקר מתקשרים לסוכן ביטוח, כזה דבר צריך לבטח, מה אם יגנבו? בסדר, הסוכן ביטוח אומר, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל אני צריך לשלוח שמיים. השמיים מגיע, מסתכל מבט אחת על המעיל, ממשמש אותו קצת, מתחיל לצחוק. תגיד לי, מה אתה צוחק? הוא אומר, תגיד לי, מה, את זה אתה רוצה לבטח? זה אפילו 400 שקל לא שווה. הוא תפס את עצמו. איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. אבל הלימוד הגדול הוא כאן. יצר הרע מנסה לתחמן אותנו עם כל מיני דברים נוצצים, שנראים מבחוץ, יעלומים, מבריקים, ובפנים אין כלום. כי אם החיצוניות לא משקפת את הפנימיות, היא לא שווה פרוטה. ויצר הרע, את מי הוא מרמה? הוא מרמה אותנו. את מי אנחנו מרמים? בעצם את עצמנו. וזה בעצם המקום שבו צריך לדעת ולהבין. שהחיצוניות, אם היא לא משקפת את הפנימיות, אם יש פניות כאלה ואחרות, אם יצר הרע נמצא מעורב, צריך מאוד להיזהר. ושרואים חידושים והמצאות, ודברים שלכאורה נראים מבריקים ומתאים לנו, כי בא לנו על זה. ומאוד קל לנו להתפתות. בואו נעשה מה שאברהם אבינו עשה. להגיע לאותה אמונה תמימה, בלי פניות, בלי דברים, והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות.